אז אנחנו ממשיכים. תארו לעצמכם מצב כזה, עומד בחור מול מראה, מסתכל ככה מבט ארוך, מסתכל, אומר אחר כך, מכוער. למה יש לי אוזניים כאלה נקיות? למה השם ברא לי אוזניים גדולות כאלה? למה השם עושה לי את זה? והראש, תראו איזה גודל, זה מה קצת יותר ארוך כזה, קצת יותר, זה, הוא כזה עגול. איזה מכוער. כמה כסף אנשים מוציאים על ניתוחים פלסטיים, כמה אנשים עומדים ותולשים לעצמם גבות ועושים בודי בילדינג כדי לראות מה, הכל, הכל, רק שהם יראה כמו מישהו אחר. מדוע זה כך? למה אנחנו כל כך לא אוהבים את עצמנו? במיוחד בגיל ההתבגרות. אדם חוזר מאיזו פגישה, דיבר עם משהו, מישהו, פתאום חוזר ואומר, מטומטם. למה אמרתי ככה? הייתי צריך להגיד כך וכך ככה. למה אמרתי ככה? טיפש! יורד על עצמו, קוטל את עצמו, הורג את עצמו. וזה לא קורה לבחור הזה ספציפי דווקא. אולי אני אשאל לכם, אתם מכירים מצב כזה? לפעמים יש לכם דברים כאלה? אולי אני אשאל אחרת, האם יש כאן מישהו שלא עבר את זה? שיקום? שלא היו לו מחשבות כאלה, שלא אמר לעצמו דברים האלה. כן.
זה
לא רואה
להגיד את זה
בלשון עבר,
אבל זה כבר...
כן, נכון. מילא אם אנחנו אומרים את זה בלשון עבר, נכון, אבל צריך להגיד מי לא עובר את זה. נכון. שאלה למה? מאיפה יש לנו... יצר הזה של שנאה עצמית. למה זה כך? והתשובה, כרגיל, כל התשובות הן נמצאות בשורש, ביסוד, בבריאת העולם. תסתכלו, יש מדרש כזה בראשית רבה, וגם בגמרא במסכת סנהדרין, בדף למד ח', שמספרת על מקור לשנאה עצמית, מקור לתחושה שאדם לא מרוצה עם עצמו, לא אוהב את עצמו. מאיפה זה? אז הנה תראו. אומרת גמרא כך, מקור מספר אחת. אמר רבי יהודה, אמר רב, רגע, אולי יש מישהו שמוכן להקפיץ את זה לאינטרנט, שם מבקשים להביא את זה. תודה רבה. אני רק אקרא בינתיים, אתה גם יכול בדרך לקרוא, זה לא מפסיד. אמר רבי יהודה, אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת, ואמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו? דיינו, מה הם אמרו לו? לא לברוא את האדם. נכון? הוא שואל אותם, לברוא? איזה מין אדם? הוא אומר, אדם הוא כזה וכזה. לא לברוא. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא שיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפן. ביטל אותם. ישמיד אותם. וכן, כת שנייה, אותו סיפור. שואל אותם, לברוא את האדם בצלמנו? מה מעשיו? כך וכך. אומרים, לא, אל תברא, גם אותם הוא שורף. כת שלישית, וכן, כת שנייה, כת שלישית, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, הראשונים שאמרו לפניך, מה הועילו? כן, אלה שתי כתות הראשונות, מה קרה להם? הם נשרפו. תודה רבה, יישר כוח. כן. הראשונים, שתי כתות הראשונות שאמרו לך לא לברוא את האדם, מה קרה להם? נשרפו. אז למה לנו? כן, הם כבר מפחדים להגיד את זה. אז מה הם אומרים? מה הועילו? כל העולם כולו שלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה. כן. הם כבר לא רוצים להגיד שלא לברוא את האדם. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה, שמעשיהן מקולקלין, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, לא יפה אמרו הראשונים לפניך, שאמרו לא לברוא את האדם? אמר להם, ועד זקנה אני הוא, ועד סיבה אני אסבול. זאת אומרת, שיש להם עוד זמן. יש להם עוד זמן להזדקן לכל הדורות הללו. או יש המשך. תחכו, תראו מה יהיה איתם לעתיד לבוא. זה המדרש. עכשיו השאלה, למה מלאכי השרת לא רוצים לברוא את האדם? למה הם מתנגדים? מה אכפת להם? זה הרי טוב שיהיה אדם בעולם. וכת השנייה כבר יודעת שהיא עומדת להישרף, כן? כת השלישית ידעה שנשרפו הראשונים, אז כת השנייה כבר יודעת שהם עומדים להישרף על, על האמירה הזאת, על הסירוב הזה לברוא את האדם, ובכל אופן הם מתנגדים, מוכנים למות, מוכנים להישרף, רק שלא ייברא אדם. למה? מה מפריע להם? כנראה שמה שמפריע להם זה האמירה של קדוש ברוך הוא כך וכך. כן, מה הם שאלו אותו? מה מעשיו של האדם? אמר להם קדוש ברוך הוא, מעשיו כך וכך. מה זה כך וכך? מי זה כך וכך? כך וכך זה סוטה מין, פדופיל. זה כך וכך. זה היטלר, ימח שמו. זה כך וכך. קציני אס-אס זה כך וכך. הרי מה הוא אמר להם? מה מעשיו? הקדוש ברוך הוא לא משקר, נכון? הם שואלים אותו, מה מעשיו? הוא בטח אמר, הוא עושה דברים טובים, יהיו דברים טובים, אבל הוא לא הסתיר מהם גם מה הוא עושה דברים אחרים. אז המלאכי השרת אמרו, אם אתה רוצה לברוא את הקציני אס-אס, אז עדיף שלא יהיה, שלא יהיה אדם. למה? כי זה חילול השם. זה נורא והיום. הרי מי נותן כוח לאדם המשוגע הזה שהוא עכשיו עושה מעשים נוראים? לפדופיל הזה, מי נותן לו כוח באותו רגע מה שהוא עושה את המעשים שלו? זה ריבונו של עולם נותן לו כוח. באותו רגע עצמו הוא מקיים את, ה... את, את, את כל הרשעים. אז לברוא אותו? למה? ודאי תשרוף אותו, אל תברא אותו, אל תעשה שום דבר. כי מה חילול השם יכול להיות יותר גדול ממה שכולם יודעים מי עשה את כל זה? מבינים איזה, מלכי השרת לא, אין להם צרות עין. הם באמת אומרים שזה נורא והיום לברוא את האדם כפי שהוא. אותו דבר גם בדור הפלגה ודור המבול. זה לא כזה, אנשים שם התנהגו לא יפה, חמאס, גנבו אחד מהשני, לכן הקדוש ברוך הוא ישמיד אותם. אי אפשר לדמיין איזה מפלצות היו שם. מה הם עשו? שם חזל מספרים כאלה דברים עליהם, איך הם היו מזדווגים עם בעלי חיים והיו נולדים מזה כל מיני יצורים מפלצתיים. כי אז היה טבע כזה שאדם היה יכול להזדווג עם בעלי חיים והיה יוצר ייצור מזה. אז מה שהם שאלו אותו, הם שאלו בצדק, מה, אלו הראשונים שעשו, לא, שהתנגדו, לא נכון שהתנגדו? שאלה נכונה. ודאי נכונה. זאת אומרת, במילים אחרות, מלאכי השרת רצו שאם אם קדוש ברוך הוא בורא את האדם, אז אדם צריך להיות אידיאלי, אדם טוב, אדם מושלם. ואם הוא לא מושלם, אפילו קצת, זה פשוט חילול השם. חז"ל אומרים שבכל אדם, שכל בן אדם, הוא עולם קטן. וכמו שיש אותם המערכות, ואותם העולמות הרוחניים שעל פיהם בנויה כל ההוויה, כל המציאות, היא בנויה על פי חוקים מסוימים, על פי מגמות מסוימות, או בלשון חז"ל, על פי מלאכים, אז אותם המערכות ישנם גם בכל אדם ואדם באופן אישי, באופן פרטי. גם אדם שהוא עולם קטן, גם בו יש מלאכי השרת ועולמות ואיכל הקודש ופרצופים ומדרגות ואין ספור עולמות כמו בעולם הגדול. זאת המשמעות שאדם הוא עולם קטן. יש בנו הכל. וכמו שבהוויה הכללית ישנם מלאכי השרת שהם מתנגדים לעצם קיומו של האדם, גם בנו ישנם מערכות שהם מתנגדים לעצם קיומנו. בתוך האדם עצמו ישנו איזשהו מנגנון כזה שהוא בא בעצם ומבטל אותנו ואומר לנו, אתה לא שווה. אלו המחשבות שהם מופיעים לפנינו כשאנחנו עומדים מול ראי, מסתכלים, מסתכלים, ואומרים, מגיל. מי אומר את המשפט הזה?
מלאכי שרת.
זה מלאכי שרת שבתוכנו.
זה
נקודה
גבוהה,
אבל
למה
מזמינים אותם בשבת?
נכון, שאלה טובה. אנחנו עוד מעט ננסה גם להבין, אני ננסה גם לענות על השאלה הזאת. זאת אומרת, כמו שיש לנו חוש צדק וחוש שלום וחוש רצון לשלום, או שאיפה לחסד ואמת, כל הדברים הללו, הם מלאכי השרת. יש מדרש בראשית רבה שמספר על על אותו סיפור, אותו סיפור חוזר על עצמו, רק בהסתכלות אחרת, בזווית אחרת, אותו דבר בדיוק. אתם תראו עכשיו את הסיפור הזה, אבל הפעם למלאכי השרת הללו יהיה להם שם. אתם תראו איך קוראים למלאכי השרת הללו. אנחנו במקור אחד א', אמר רבי סימון, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא, שבא הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם הראשון, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים וחבורות חבורות. מי הם אומרים? אל יברא. יש מלאכי השרת שאומרים לא לברוא את האדם, ומהם הם, כבר ישנם מלאכים אחרים, אומרים יברא, כן, לברוא את האדם. הדעו דכתיב, חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו. זאת אומרת, מי הם המלאכי השרת? איך קוראים להם?
חסד ואמת,
צדק
ושלום.
כן, בדיוק. אתם מבינים? זה לא איזה יצורים כאלה שמעופפים עם כנפיים וזוהרים, אלא פה מדובר על המגמות, על החוקים, על הרצונות אלוקים שמופיעים בעולם. חסד, אמת, צדק, משפט. חסד אומר יברא. מלאך חסד אומר כן, לברוא את האדם. למה? שהוא גומל חסדים. ואמת אומר אל יברא. אמת, מלאך אמת אומר לא לברוא את האדם, שכולו שקרים. צדק אומר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אומר אל יברא, שכולי הקטטה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטל אמת והשליחו לארץ. עדה עוד הכתיב ותשליך אמת ארצה. אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, מה אתה מבזה תכסיס על התקסיה שלך? תעלה אמת מן הארץ. עדה עוד הכתיב, אמת מארץ תצמח. זאת אומרת, מה שאנחנו פה רואים, שמלאכי השרת הללו, זה הם נמצאים גם בנו, גם לנו יש חוש אמת ורצון לצדק ושאיפה לשלום וחסד. לנו גם יש כל הדברים הללו. וחלק מהמלאכים בתוכנו אומרים שאם אדם הזה טוב, אז מצוין. אם לא, אז עדיף שהוא לא יהיה. אם אני לא אידיאלי, אומר בתוכי המלאך הזה, אם אני לא אידיאלי, אז אני מכוער. אז אני עדיף שלא יהיה. זה השורש, זה היסוד של שנאה עצמית של האדם. הוא לא מוכן להסתפק במה שקיים. כן, מה רציתי?
יש לאנשים נטיות אובדניות, זה קשור לזה גם?
כן.
כן?
כן.
אבל זה
דווקא טוב, כי אדם לא מסתפק במה שקיים, אז הוא חותר לרצות יותר, אז הוא מתקדם. נכון. מתקדם אותו. נכון.
יוצא שגם
הטוב
וגם
הרבות. נכון. כן. גם האמת אומר שהוא כולו
שקרים,
יש
אנשים שאומרים,
יש אנשים
שרוצים
שלום. נכון. הוא מתכוון שבמהותו אדם לא יכול להיות אידיאלי, ואם הוא לא אידיאלי, אז הוא כבר לא אמת מוחלטת.
למה זה רק אמת ולא שלום?
נכון, שאלה טובה מאוד. כי האמת, בלעדיו אי אפשר להמשיך את הבריאה. ובשלום אפשר. אמת היה צריך, אם אמת מתנגדת כאן, אז אי אפשר היה להמשיך לברוא. ואז מה הוא עונה לו? ואז מה בעצם תשובה של הקדוש ברוך הוא? לכאורה התשובה היא מאוד כזאת ברוטלית, כן? הוא שם אצבע קטנה ביניהם ושרפם. אבל זה לא פשוט, כן? מה זאת אומרת? למה שם אצבע? למה לא זרוע נטויה או יד החזקה? למה לא אגרוף? אלא אצבע, פירושו של דבר, כיוון. כיוון, מגמה. כמו שאדם שהוא מצביע עם אצבע, אז הוא מראה כיוון. אז זה האצבע שהיא, זו בעצם הייתה התשובה של ריבונו של עולם למלאכי השרת. הוא אמר להם שעכשיו מה שאתם רואים זה באמת מפלצות. עכשיו מה שאתם מסתכלים על אדם איך שהוא כעת, משהו עתיד לחטוב ועתיד לדרדר, אז זה באמת רע. אבל אם אתם מסתכלים לעתיד, לכיוון, אם אתם מסתכלים למגמה שתצמח מזה, אז יש לזה ערך עצום. אז כן צריך לברוא אותו. לכן אל תסתכלו על מה שקיים עכשיו, אלא תסתכלו לעתיד. ולכן פה נאמר אמת מארץ תצמח. לכן הוא שולח את האמת ארצה ולא את השלום, כי הוא אומר שזה דבר שהוא ילך ויתגלה, שהאדם הוא הולך וחושף את עצמו. זה בעצם מהות של האדם. שפה אנחנו אומרים, יש משהו שצריך להסתכל על זה על אדם בפרספקטיבה, בתנועה, במגמה. ובאמת, שתי כוחות הללו, גם כוח שהוא מוחה נגד הפחיתות ונגד החטאים של האדם ונגד צד הרשע שבאדם, הוא ודאי כוח חיובי מאוד, הוא כוח טוב. אותם המלאכים שהם מתנגדים לבריאת האדם, זה מלאכים גדולים, חשובים, זה שלום, זה אמת. זה לא מלאכי חבלה, חס וחלילה. רק שנייה, זה קשה לי לדבר ככה. יש שאלות בסוף, אני אתן לכם זמן, תשאלו בסוף, בסדר? המלאכים הללו הם מלאכים לא רעים. זה מלאכים טובים. כי הם ממלאים תפקיד, פונקציה מאוד חשובה. הם מוחים נגד מצבו הקיים של בן אדם. הם אומרים, איך שאני כעת, זה לא טוב. אני לא מסכים עם זה. אבל זה גם כוח אלוקי, לראות מה יהיה לעתיד. וזה כוח אחר שבאנו. זאת אומרת, במילים אחרות, יש בתוכנו שתי כוחות הללו. כוח אחד, כוח מחאה, וכוח השני הוא כוח מגמה. כוח מחאה הוא צריך להיות קיים. איך שאנחנו רואים את זה בגמרא, במסכת שבת, בלמד ג' ששם סיפור מפורסם, ידוע, אבל אני אחזור בכמה מילים, על רבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר, שהם יצאו ממערה פעם ראשונה, כל מקום שהם ראו איזושהי פחיתות, נפל מבטם, מיד נשרף. ואז בת כה יצאה ואמרה להם, תחזרו למערה, והם יוצאים פעם שנייה, אחרי שנה, ממערה. כשהם יוצאים פעם שנייה, אז כתוב שרבי אלעזר המשיך לשרוף. הרי הם לכאורה היו צריכים לחזור בתשובה, נכון? הרי בת קול מוציאה אותה משם, סימן שהם כבר מוכנים לצאת. אבל רבי אלעזר ממשיך לשרוף. למה הוא ממשיך לשרוף? רבי שמעון ברוך הוא לא שורף יותר, אבל רבי אלעזר ממשיך לשרוף, למרות שהוא יודע שהם נכנסו לשם פעם שנייה, כעונש כביכול, כן? אז למה רבי אלעזר ממשיך לשרוף? כי אכן צריך להיות כוח כזה בעולם, כוח שהוא מתנגד למציאות, כוח שהוא מוחה נגד הפחיתות, ואומר לא מסתפק ולא מסכים ולא מרוצה מעצמו, לא להיות מרוצה מעצמו, לשאוף הלאה ולהתקדם ולמחות נגד מה שקיים, לשרוף מה שקיים. אבל מצד שני צריך להיות באותו זמן כוח של רבי שמעון בר יוחאי שהוא מרפא, שהוא מתקן. אז באמת מה שקרה, ההבדל בין יציאה ראשונה ממערה ויציאה שנייה, זה שביציאה שנייה רבי שמעון היה אבי מסי, דיינו היה מרפא, היה מחבא. רבי אלעזר בנו היה שורף, ורבי שמעון מיד היה מרפא. זה אותו סיפור, אותו עיקרון, אותו דבר, כמו במלאכי השרת. הם אומרים צריך לבטל, והקדוש ברוך הוא אומר לא, יש לזה מקום. זאת אומרת, באופן דיאלקטי, שתי כוחות שהם לכאורה מתנגדים זה לזה, כמו במקרה שלנו זה ריבונו של עולם ומלאכי השרת, שכביכול מתנגדים זה לזה, הם שיוצרים את האיזון הנכון והבריא של המציאות. שמצד אחד יש דין, מצד שני יש חסד. שני כוחות הללו הם נמצאים במין מתח ביניהם, ושניהם פועלים כאחד. לכן על זה אומר רבי שמעון בר יוחאי כשהם יוצאים ממערה, בני דיו לעולם שנינו, אני ואתה. תסתכלו אצלכם במקור 2, בסוף שורה אחת לפני האחרונה, הוא אומר ככה, יצא בת קול אמרה להם, צאו ממערתכם, נפקו. כל איקה דהווה מחי רבי אלעזר, הווה מסי רבי שמעון. אמר לו, רבי שמעון אומר לרבי אלעזר, בני, די לעולם אני ואתה. אלו שתי הכוחות שהם פועלים, הן במציאות, הן בנפש שלנו. גם בכל אדם פרטי, באופן אישי, יש לו שתי כוחות הללו. אבל ישנם דברים בנו שלא ניתן לשנות אותם. יש משהו בתוכנו שכוח הזה לא עוזר לנו, אלא הוא רק כותל. כשאדם כועס על האוזניים שלו, אז זה לא עוזר לו להתקדם. זה לא בונה אותו. אם הוא אומר, למה אמרתי כך וככה ועכשיו אני אשנה, אז הכוח הזה הוא כוח טוב. הוא נותן לו בעצם לחזור בתשובה, להתקדם. אבל כשהוא כועס על זה שהוא טיפש, אין מה לחוס. זה מה שאתה. זה IQ. כל אחד קיבל IQ שלו, אחת יותר חכם, אחת יותר פחות חכם. אתה גבוה ואני נמוך. זה לא ניתן לשנות. זה מה שאני מצליח להרוויח. זה המשכורת שלי. אין יותר. אם הייתי יכול, זה משהו אחר. אבל כשאני לא יכול, זה מה שיש. אז הכוח הזה שהוא מתנגד לרצון שלי להתקדם, זאת אומרת, לרצון שלי, סליחה, לקבל את עצמי כפי שהיא, זה כוח רע. אותו מלאך, כשהוא מתחיל לפעול על אותם הדברים שלא ניתן לשנות אותם, זה הופך אותו להיות למלאך רע. ואת הכוח, ואז מתחילה להיות בעיה. כשאדם לא מצליח, לא יכול, לא מסוגל לקבל את עצמו כפי שהוא, בלי לשנות. כן, בבקשה.
אפשר לקרוא את קבלת עול מלכות שמיים?
במובן מסוים, כן.
העול, עול זה כן, דבר כן, שמדריך. לקבל את כל ה...
כן, נכון.
כל הגדרים של החיים.
זה עול מלכות שמיים. אמת, נכון. אז יש כזה ביטוי שאחת אומר לריבונו של עולם, תן לי כוח לשנות דברים שניתן לשנות, ותן לי כוח לקבל אותם הדברים שלא ניתן לשנות, ותן לי חוכמה להבחין ביניהם. כי זה כל החוכמה, להיות מסוגל לדעת איפה אותם הדברים שאותם אני לא יכול לשנות. ואם לא, אז את הדברים הללו אנחנו לומדים לאהוב. וכל אי נוחות שיש באדם, כל דבר שהוא מרגיש משהו באיזשהו דבר שלא טוב לו, הוא לא מרוצה. כל אי נוחות שכזאת היא מצביעה שיש לבן אדם בעיה רוחנית. נגיד, אדם מרגיש אי נוחות מזה שיש לו, אני יודע, אף ארוך. מה הבעיה הרוחנית בזה? בעיה רוחנית שהוא נפעל. אדם הזה נפעל. זאת אומרת, הוא נפעל על ידי תרבות, על ידי סביבה, על ידי אנשים. הוא לא אדם מעצמו, אלא הוא חושב שהיופי זה משהו שאחרים אומרים שזה יופי. אתם יודעים, יש מין יצר כזה, וזה יצר הרע, של לנסות להיות דומים לאחרים. כל הבחורות צריכות להיות כמו ברביות. יש בובה כזאת, ברביות. אז זה האידיאל. ראה וקדש. וכל עוד שהיא לא כמו ברבית, ובצורה זו או אחרת, אז זה כבר לא. היא לא מרוצה. ואז אנשים מוצאים כסף על הניתוחים פלסטיים, ולצבוע שערות, ולעשות את זה. משתגעים, אנשים יוצאים מדעתם רק כדי להיות משהו שלא לא מי שאתה. לשנות את עצמך. הרי מניין לך שאתה מכוער? מאיפה המחשבה הזאת? זה רק בגלל שאתה נפעל על ידי סביבה. בגלל שהעולם שידר לך משהו. שהיופי זה רק כשמישהו שהוא עם הרבה שערות. מישהו שהוא קרח, אז זה כבר לא יפה. אוזניים צריכות להיות ככה ולא אחרת. ואם אוזניים עומדות, אז זה כבר לא יפה. מי קבע את זה? הרי יופי זה דבר שהוא באופן אובייקטיבי משתנה. אתם מבינים, זה אחת הטעויות שאנשים חושבים שחוש אסתטי, חוש יופי, בנוי בתוכנו בילט אין. אבל אנחנו רואים בעין, מה שנקרא, שחוש אסתטי זה דבר שהוא כל הזמן משתנה. מאזור לאזור, יופי, מושג יופי, משתנה בצורה קיצונית. במקום אחד, אדם יכול להיות, להיחשב שהוא כלילת יופי, אני יודע, באפריקה, בין אנשים כהי אור, יכולה להיות שם מישהי שיחשבו עליה שהיא הכי הכי יפה. למה? כי יש לה שפתיים אבות גדולות ואב גדול. עכשיו היא מגיעה לארץ של לבנים, ושם היא נחשבת מכוערת. אתם מבינים? כל הדברים אלו, וכך גם הפוך. יש כל מיני סיפורים שהיו מקומות ששם לא ראו אנשים לבנים, כשהיו מגיעים לשם, אז הם היו נראים להם מכוערים, דוחים. פה זה יפה, שם זה לא יפה. מי קובע את הגדר הזה של יופי או לא? ואותו דבר גם ב, ב, בארץ עצמה, באזור, באזור הזה עצמו. לא צריך אפילו ללכת מבחינה גיאוגרפית למקום אחר. בתקופות שונות, ישנם זמנים ש... שישנה מודה לאנשים שנראים כך וכך, ובאותו מקום, באותה עיר, באותו דבר, זמן קצת עובר, דברים משתנים, ואז אותו אדם כבר לא נחשב יפה. כמו שאנחנו רואים את זה בתמונות קלאסיות של הציירים מתקופת הרנסנס, שכשהם ציירו את האנשים יפים. אם זה היה אדם יפה, היום אף אחד לא ישם לב עליה. אתם מבינים? זה ממש תוצאה של שטיפת מוח, שמישהו אמר לנו, או מישהו שידר לנו, שהאוזניים שהן גדולות ועומדות ככה, זה לא יפה. זה מישהו השפיע עלינו. אז הכוח הזה הוא רק מזיק. כן?
איך אנחנו אמורים
להתייחס
ולהבין את הסיפורים על יופיון של, נגיד, רבנים או רבי יוחנן, או אנשים כאלה שמוזכרים, היופי שלהם באות כוח מיוחד, ואם זה לא אותו יופי שאתה מדבר
עליו? לא, ודאי שלא. אני לא חושב שהיופי של אמהות הקדושות שלנו, שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, או רבי יוחנן, או כל זה ש, ש, שזה היה מדובר כזה שאם הם, אם הם היו מגיעים עכשיו, נגיד, לארץ ישראל, אז כולם בטח היו מוקסמים מהיופי שלהם. רוב הסיכויים שלא. אלא מדובר על זה שיש יכולת כזאת של בן אדם, לא יודע אם אתם מכירים את התופעה הזאת, שהעולם הפנימי של בן אדם מאיר את פניו. ישנם אנשים שיש להם יופי חיצוני, כאילו קלאסי, מצוין. יש לו אף ישר וכזה וכזה, זה נקרא שהוא יפה. אבל אתה מסתכל עליו בעיניים ואתה רואה שהוא פשוט סתום, פשוט מת, מת מבחינה רוחנית. אדם מת. אתם מכירים את התופעה הזאת? זה כמו שאתה מסתכל על בעל חיים כזה, אתה מבין שהוא לא מבין שהוא מת. אז ככה יש לפעמים אנשים כאלה שהם יפים כאלה ולגמרי לגמרי מטומטמים, לגמרי כזה. והוא have a nice day, have a nice day. כזה כולו כזה אידיוט, עם עיניים כחולות. אז זה שיש לו עיניים כחולות, נכון. ודאי שלא מדובר שזה היה יופי של רבי יוחנן. ודאי לא זאת היה הכוונה. אלא עולם הפנימי, עולם הרוחני, מקרין החוצה. וכשאתה מסתכל בן אדם הזה, אתה קולט, אתה רואה את שהוא יפה. יכול להיות שאני לא הייתי מתפלא אם הייתי רואה את התמונה של רבי יוחנן והיה לו אף עקום. הרי מי קבע שאף עקום זה לא יפה? אתם יודעים מי קבע? זה הגרמנים קבעו. זה היה צחוק על יהודים. באירופה לא היו לרוב לאנשים אף עקום. היחידים שהסתובבו באירופה עם אף עקום זה היו יהודים. ולכן בכל הסיפורים שלהם, שהמכשפות אצלם זה עם אף עקום. אתם ראיתם, שמתם לב שם, החל ממכשפה שם כזו שאפה על המטטה ונגמר בגרגמל, יש להם אף עקום והם כאלה, נכון? ומדברים מבטא יידישי. ובגדים שחורים ומגבד, כן. אז זה הגישה האנטישמית. למה המכשפה אין לה יד אין לה אף סולד כזה ואף למעלה? בדרך כלל. למה המכשפה לא עם אף למעלה? כי הם רוצים לצייר את יהודים. זה בנו אצלנו מעין דגם כזה, מעין תבנית. צורת החשיבה שיהודי זה לא יפה, יהודי זה אף עקום, או אף עקום זה לא יפה, אף עקום זה מכשפה. אבל מי אמר? אצלי אף עקום דרך אגב, ואני מאוד מרוצה ממנה. כן. הוא משלם לתיר נאמנה, 50 שנה. טוב מאוד, אני אוהב את האף שלי. עקום, נכון. אני שמח. ואני לא מוכן לשנות. גם אם תשלמו לי, לא מוכן. בשום אופן. טוב לי, ככה. זאת אומרת שזה תלוי איך אתה מתייחס למה שקורה לך. וכמובן שרבי יוחנן וכל מי שמסופר עליו שהוא היה יפה, זה היה מקרין. ועל יופי כזה זה מדובר.
אבל היה מדובר על יופי חיצוני בכלל?
בכלל לא. בכלל. בדרך כלל, אדם שמקרין, כאילו, אתה מבין, כשאתה אומר, איך אני אומר ככה, איך אני יודע שזה לא מדובר על יופי חיצוני? איך אני יודע דבר כזה? אולי אני טועה. התשובה היא, זה שזה היגיון אומר, שהם לא היו יפים מבחינה חיצונית. רק שנייה. מה היסוד ההיגיון? ההיגיון הוא, שכמו שאמרנו קודם, בכל תרבות ובכל זמן, מושג יופי הוא מושג נזיל, משתנה. לכן הם היו יפים על פי אילו קנה מידה. זאת אומרת שזה לא היה, שיכול להיות שקנה מידה של התורה, היא לא מתאימה ליופי שלנו. ולהפך. זאת אומרת שזה דברים משתנים.
לפי דורם הם היו יפים.
כן, אז זה בדיוק מה שאני אומר. אם זה לפי דורם, אז זה כבר לא יופי אובייקטיבי. זאת אומרת שזה לא היה עובד היום. היום לא היינו שמים לב, או להפך. רב מרדכי אליהו, הוא יפה? כן, אני חושב שהוא חתיך לא נורמלי. חתיך עולמי, הוא נורא יפה, לא יודע, אתם שמתם לב כמה האדם הזה יפה? הוא נורא יפה. אלא מה, הוא לא נמצא עם העיניים כחולות ועל הסוס ועם סיגריה בפה ומוכר מלבורו, בסדר, אז הוא לא, יש לו יופי אחר, אבל הוא יפה, הוא נורא יפה. יש עוד אחרים שהם יפים. ישנם אנשים יפים, אתה רואה אליהם, זה יופי בלתי רגיל. יופי שמקרין מבפנים. זה יופי. וכשאתה לא מקבל את זה, אז אנחנו יכולים לדעת שזה יצר, זה יצר הרע. כן, מה רצית להגיד?
מה אומר,
נשען הנבנה? נכון.
יש גם מפה התורה,
נכון, אני חושב שכל הדברים הללו זה כל מה שחז"ל אומרים על אישה נאה ודירה נאה וכל זה, זה הכל דבר שהוא תלוי בצורת ההסתכלות. ישנם, כן, זה כמו תמונה, יש כזה כאלה, תמונה יפה, אם מציירים לנו נגיד תמונה של שקיעת החמה וככה היא עם המסגרת זהב, והכל כזה אדום ושמש שוקעת, וכל הגלים הם שם על התמונה, אז הם ככה עם זהב, עשוי בכוונה כזה, בצבע זהב, והרים כאלה ככה גם, כל ההר עם זהב. זו תמונה שהיא לכולי עלמא נקראת קיץ'. קיץ'. יש אנשים שהם מאוד אוהבים קיץ', זה יפה להם. ואם כל הבית הוא מלא בצבעים כאלה, ירוק ושטיח, ירוק ואדום ביחד, כזה מסודר, יפה. זה יפה? תלוי. בשבילי, שקיעת החמה על התמונה, זה אין גרוע מזה. זה ממש תת רמה. ומישהו אחר, זה אוהב את זה. אז איזה דירה נאה מרחיבה דעתו של האדם? מי קובע את נוי של הדירה. זאת אומרת שזה לא דבר שהוא אובייקטיבי. אלא מדובר פה לא כמובן על גודל הדירה, אלא מדובר על איך אתה עכשיו מקשט, איך אתה מסדר את הבית שלך, את הדירה שלך, ואותו דבר גם אישה נאה. אותו דבר גם שיחה נעה הרב קוק מדבר. זה תלוי מה התוכן. ביהדות יופי אף פעם לא מנותק מתוכן. ואנחנו עכשיו לומדים איך אתה יכול להיות שמח ומאושר עם מה שיש לך כעת, אם אתה לא יכול לשנות. כן.
יש, נראה לי זה הרבי יהושע בן חנניה, אבל אני לא סגור על זה, שהוא בא לפני הבת הקיסר.
כן, אני זוכר, כן, כן.
ואז הוא שאל אותו אחר כך, יש חכמים אחרים שהם גם יפים.
נכון. אז רבי יהושע היה כזה שאצלו החוכמה שלו ועולם הרוח שלו לא יקרינו החוצה. זו הכוונה שהוא לא היה יפה. בעיני מי? בעיני גויה. בת של קיסר. אז הוא ילמד אותה מה זאת אומרת. איך זה צריך להיות. אבל זה לא בעיני התורה הוא לא יפה. זה בעיניה. אני
רוצה להגיד שאין דבר כזה יופי חיצוני ש... יכול להיות כאילו שאדם הוא
מכוער
לבן אדם אחד ולאדם אחר הוא זה, ואין דבר כזה
מכוער
שהוא
מכוער
לכולם?
נכון. אני חושב שכן יש דבר כזה. יש. מישהו שהוא נראה מכוער לכולם וכו' וכו'. אבל מאיפה המחשבה הזאת באה? היא באה מזה שאדם מושפע מאוד מהתרבות זרה, מתרבות חיצונית, מעולם החיצון. אז לכן, אם עכשיו יבוא פה מישהו עם אף עקום, והוא מקופה, והוא מדבר בצורה דוחה, אז אנחנו נגיד, נו, לא יפה. למה נגיד לא יפה? כי אנחנו מתוכנתים. מישהו אמר לנו שזה, כשאף עקום, זה נקרא לא יפה. אבל כל אדם, או אולי כך נגיד, האם יש בטבע משהו שהוא לא יפה? נגיד, עץ. יש עץ לא יפה? יש חיה לא יפה? או יש חיה יותר יפה משנייה? נגיד פיל הוא יותר יפה מחתולה?
לא, יש.
כן, מה?
אחברוש נגיד.
או, נכון, הנה, דוגמה טובה, דוגמה טובה. אחברוש. לא יודע אם היו לכם פעם אוגרים בבית, שזה אותה משפחה, אבל יהודים שלי, הם כל כך אהבו אותם. ממש, הם ידעו מי זה פה, אבא, מי אמא, הם נשקו אותם, אני אמרתי, תפסיקו, זה לא בריא, וזה, אבל להם זה היה יפה. כשאנחנו, כן, כשאנחנו רגילים, בדרך כלל עכברים, עכברושים, הם מזיקים לנו, כשהם מזיקים, אז זה מעורר אצלנו תחושה שזה לא יפה. או, יודע, משהו, זה הכל אסוציאציות. אבל זה דבר שאנחנו, זה פרי של תרבות מסוימת. זאת לא, זה לא תופעה אובייקטיבית שיש משהו שהוא לא יפה. הרי זה קדוש ברוך הוא עושה. אצלנו זה מעורר צורה כזאת, צורה כזאת, אז אנחנו חושבים מחשבות. אבל מי קובע פה? למה כלב ים? הוא פחות יפה או יותר יפה מג'ירפה? אין פה יותר או פחות. כל אחד הוא מיוחד. בדיוק, סובייקטיבי. אותו דבר גם פנים של כל אדם באופן אישי. הפנים שלנו הם ייחודיים במינם. פנים של אדם זה ייחודי ביותר. וכשאדם יודע להסתכל עליו טוב ואוהב אותו, אז מה אתם חושבים? שילד שנולד עם, שהוא לא נראה יפה, אז מה, אמא שלו לא אוהבת אותו? היא לא חושבת שהוא ילד הכי יפה בעולם והוא מקסים? ודאי שהיא חושבת ככה. כן?
אבל יש מצבים שאנחנו רואים גם בעולם,
לא
דווקא פה בארץ ישראל. אנשים, אני
מהעולם,
שיש אנשים יותר יפים.
אז אתה הגעת קצת מיוחד. דיברתי על זה. אותו דבר גם, זה קורה גם בקשר ל... אולי אתם נשמע, אולי אתם נגיד את זה אחרת. יש כזה סיפור על ברווזון המכוער. ככה אני גם דרך אגב, ככה קראתי לשיעור הזה, ברווזון המכוער. לעצמי, כן, ככה קראתי. יש ברווזון המכוער, הסיפור שם כזה, זה סוף טוב, happy end, שמה? שכולם חשבו שהוא לא יפה, בסוף התברר שהוא כן יפה. אבל איך זה התברר בסוף? כי הוא גדל. כן? הוא גדל, ואז הוא נהיה יפה. כמו ברבור. הוא נהיה יפה, כן? ברבור. וזה בסדר. רעיון טוב. אבל אני חושב שצריך לכתוב ברווזון מכוער 2. שהסיפור הזה יצא יותר, יותר, יותר עמוק. אם אנחנו נכתוב סיפור, או מישהו יכתוב סיפור ברווזון 2, אז הייתי ברווזון המכוער 2, כן? אז הייתי מצפה שם לסיפור אחר, לסוף אחר. סוף שהוא אכן נשאר ברווזון. הוא גדל בתור אוף מוזר. והוא שונה מכולם, והוא אכן לא מסתדר יחד עם כולם, ואכן לא, לא, הוא שונה ונראה אחר והכל. כן, הוא אחר. אבל הוא למד לאהוב את עצמו. הוא למד להסתדר. אתם יודעים, שם זה סיפור שבעצם לא פותר את הבעיה של ברווזון המכוער. זה פותר בעיה של אנשים שלא אהבו אותו. אמרו, אתם רואים? כדאי לאהוב אותו, כי מי יודע, אולי יוצא בסוף, הוא יצא מזה חבר כנסת. אבל למרות שהוא ילד של, זה בכיתה, מתנהג לא יפה, תראה שהוא יהיה מרמטכ"ל. בסדר. אבל זה לא הפתרון האמיתי. הפתרון פה ברווזון עצמו. ואם הוא לא היה יוצא ברווז, ברבור? לא? לומדים לאהוב את עצמנו. זה הרעיון. כן?
אמרנו שבטבע אין משהו מכוער, אין עץ מכוער, אין טבע, חיה מכוערת. שוב, למה זה? מאיזה סיבה
כי זה הקדוש ברוך הוא. הוא אומן גדול. אין צור כאלוקינו, חז"ל אומרים, אין צייר כאלוקינו. שהקדוש ברוך הוא צייר גדול. והוא לא יכול לעשות... כשהוא עושה שקיעה, זה אף פעם לא קיץ'. זה כל יום ויום שקיעה שונה. אצלו זה כל פעם, תמיד יוצא טוב. אבל כשאדם עושה את זה, זה לפעמים זה יוצא קיץ'.
כן. אפילו כשאדם מצלם את זה.
נכון.
אפילו כשהוא מצלם, כן. זה כבר השקפה של האדם.
כן, כן, מה אתה אומר?
אבל גם בטבע יש מדי פעם איזה כלב דרוס שעבר עליו איזה משהו, וגם
הוא יצא. זה מחלה. זה כשיש לו מחלה. אז אתה צודק. מחלה היא מצביעה על זה שצריך תיקון. אבל אני אומר, כשיש משהו שהוא בריא, אז בעצם מה שאנחנו צריכים ללמוד מכל הסיפור הזה, אנחנו לומדים אהבה עצמית. אדם צריך ללמוד לאהוב את עצמו. יש בנו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, יש בנו מנגנון כזה. מלאכי השרת שבנו, הם שבאים והם אומרים, אתה לא בסדר. וצריכים ללמוד, לזהות, מתי זה מלאכי השרת הללו, הם טובים ורעים, או שהם רעים. כשהם אומרים משהו לא בסדר ואני יכול לשנות, אז זה דבר טוב. אבל כשהם אומרים משהו שאני לא יכול לשנות, אז זה דבר רע. זה מלאכי חבלה. אני רוצה לתקן אותם, ולא לשמוע עליהם. ומפה אני לומד איך לעקוף אותם, ולהגיד להם, לא, אני אוהב את עצמי. יש עניין, יש חשיבות גדולה מאוד, לאהוב את, שאדם יאהב את עצמו. תסתכלו במקור 3, מסביר הרב קוק ככה. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. יש אנשים חושבים שזה לא יפה, זה לא טוב לאהוב את עצמך. זה כאילו מביא לאגואיזם, זה משהו שלילי. זה כאילו בושה להגיד שאדם שהוא אוהב את עצמו. אנחנו, לא, אני לא, אני אוהב אחרים, את עצמי לא. אין, אז זו טעות. הרב קוק מסביר שזה בעצם... חלק מעצם ממושג קדושה זה כשאדם לומד לאהוב את עצמו ולקבל את עצמו ולשמוח מעצמו ורק זה יכול לתת לו תחושה של שמחה מה שאנחנו עכשיו, אם אתם זוכרים, נמצאים במין מסגרת, מערכת של לימוד להיות שמח אדם לא יכול להיות שמח אם הוא לא לומד איך לקבל את עצמו, איך להיות מיושר עם עצמו אז הרב קוק מסביר פה, קדושה איננו נלחמת כלל נגד אהבה עצמית. התבואה עמוק במעמקי נפש כל חי. מי תבואה? אהבה עצמית. אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל. על כל הסביבה, על כל העולם ועל כל ההוויה. כמה שאתה יותר תאהב את עצמך, ככה גם אתה תהיה יותר מסוגל לאהוב את בן זוג שלך, לאהוב את ילדיך. אדם שלא אוהב את עצמו, הוא גם לא יכול לאהוב אחרים. אתם יודעים, זה מין טעות כזאת. זאת טעות, אשליה, שאנשים חושבים שהם יכולים לאהוב אחרים, ואת עצמם לא. כמו שאומר הפסוק בויקרא, ואהבת לך כמוך, אני השם. מה זה ואהבת לך כמוך? אז חז"ל אומרים שיש בזה שלוש סוגים של אהבה. אהבה אחת זה אהבה כלפי רע. ואהבה שנייה זה אהבה כלפי עצמך, כמוך. ואהבה שלישית זה כלפי הקדוש ברוך הוא. אני השם. אז שלושת האהבות, זה הפסוק שהוא כולל בתוכו שלושת הסוגים של אהבה, שכולם תלויים בכמוך. כי איך אתה יכול לאהוב רע אם אתה לא אוהב את עצמך? הרי כתוב כמוך. זאת אומרת, אדם לא, שלא לומד לאהוב, ליהנות מעצמו, הוא אף פעם לא יוכל לאהוב את העולם, את הטבע, את הסביבה, את הכל. כי הוא מסתכל על הכל בעין רעה, בעין ביקורתית. כן. כן, אין לי עכשיו פה פה ליועץ, אולי מישהו יש, אז יכול להקריא. אבל לא יודע אם שמתם לב, בכלל, ככלל, מי ששואל שאלה, גם באינטרנט, גם אתם פה, מישהו יש שאלה, צריך, אני מקווה שאתם כבר הבנתם את העיקרון שאני מלמד כאן מתחילת השנה. אני לא אומר לכם דעתי. זה תמיד משהו שאני לומד את זה ממקורות אחרים, מרב קוק, ממהר"ל, ממדרש, מגמרא בסנהדרין וכולי. משם אנחנו לומדים. אז אם לא משהו מסדר עם הרב הזה, אז הוא חושב תפיסה מסוימת, או בעניין אחר, או צריך להעמיד יותר לסקל לעומק מה שהוא אומר, ויותר להבין. אין דבר כזה שזה לא מסתדר, זה תמיד מסתדר. כל עוד שאנחנו דבוקים במקורות, אז זה מסתדר. תמיד מסתדר. תסתכלו גם מקור 3א, אומר הרב. אהבת אדם את עצמו יכולה להישאר רק על מדרגה התחתונה שלה, שתהיה טבעית ונמוכה, מתוך הקטנותה עלולה היא להתקלקל ולצאת חוץ לשורה, להיות ליסוד למעשים רעים ותכונות רעות כפי מידתו הכישרונית של אדם, כן יכול הוא בהשחטתו להיות מסובב השחטה אל הכל. סליחה, אל הכלל. ואותה אהבה בעצמה יכולה להיות גם כן קדושה ואידיאלית, וכל מה שאדם מזכך את עצמו, מרומם את דעתו ושכלו, מכונן את תכונתיו ומעשיו לצד היותר נעלה וישר. אז יש לזה גם לכאן, גם לכאן. ולכן אנחנו מתייחסים ככה לעצמנו. זאת אומרת, מה זה לעצמנו? אנחנו מבינים, זה לא מין כזה אהבה עצמית שאתה צריך לאהוב את עצמך וזהו. אלא אתה מבין שאם קדוש ברוך הוא ברא אותך, סימן שיש בך משהו שאין את זה בכל העולם. באף אחד בישראל אין דבר כזה. מה שיש בך. יש בך משהו יותר ממה שיש ברב עובדיה יוסף. ודאי. איך אני יודע את זה? כי אתה קיים. אם רב עובדיה יוסף היה כולל אותך לחלוטין, לא היית נולד. כי כבר יש אחת. אם אתה קיים, זאת אומרת שיש בך משהו שאין ברב עובדיה. ואין גם באגרא. ולא ברמב״ם. ולא רבי עקיבא. ולא במשה רבנו. באף אחד בעולם. לא, זה רק דבר טוב. יש בנו משהו שלא אין את זה באף אחד, ולא היה ולא יהיה. את הטוב הזה צריך לאהוב. צריך להגדיל, לפתח, להתייחס לזה בכבוד. אדם צריך ללמוד, להתייחס לעצמו בכבוד, להעריך את עצמו, לאהוב את עצמו. תסתכלו, אומר על זה הרב קוק, במקור 4. יש באישיות הפרטית של כל יחיד עניין איכותי יותר נשגב ונעלה ממה שיש בכלל כולו על ידי ערך הקיבוץ שלו. בכל אחת יש משהו שהוא יותר, לא שונה, יותר, יותר מכל. יש בך משהו יותר מכל אחת שבעולם, וכולם יחד. והצד העליון הזה, האישי, הוא המאיר ומחיה את הכלל כולו. אז אתה יכול לתרום משהו לכלל. אם אתה כלומניק, ואם אני גורנישט, כן, כמו שיש כל מיני סיפורים כאלה, אני אומר, אני גורנישט, אני כלום. אז אם אתה גורנישט, אם אתה כלומניק, אז מה יש לך להוסיף? מה יש לך, אז מה אתה עושה בעולם הזה? מה יש לך לתרום? אנשים כל כך, הם בטעות חושבים שזאת מידת הענווה. כמה שאתה יותר תקטול את עצמך, תבטל את עצמך, תשפיל את עצמך, תרמוז את עצמך, תסנא את עצמך, אתה יותר ענב. אבל הרב מסביר שזה נקרא, שזה הענווה מזויפת. כך הוא קורא את זה, ענווה מזויפת. ענווה שקרית. אין בזה שום ענווה שאדם שהוא שונא את עצמו. שום ענווה. אין בזה שום דבר חיובי. כלום. זה רק מלאכי קבלה, חבלה. ולפי רוממות הערך של האישיות, ולפי ריבועים של האישיים גדולי ערך, הכלל מתעלה. אז יש לך מה לתרום, אז יש לך מה להוסיף לעם ישראל, לעולם כולו, למציאות, להוויה. כן, אז הוא אומר, הכלל מתעלה מאוד מאוד בערכו הכללי. והעלייה הכללית היא שיהיה לגמרי מתאים אל הגודל האישי היותר שלם. כמה שאתה מאופן אישי יותר מתוקן, זה, אז הדבר הזה תורם יותר לכלל. עוד דבר. אני רוצה שאנחנו נתמלא בהרבה מקורות, שאתם תראו את זה, שזה, אנחנו כל... אז הוא אומר ככה, בארבע א', תסתכלו. כל הלומד תורה, הוא מוציא מכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. זאת אומרת, מי שלומד תורה, אז הוא מוציא את התורה דרכו לפועל, למציאות. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מההתחברות לנפש אחרת. זאת אומרת, מה שאני יכול ללמוד בתורה, גם רבי עקיבא לא ידע לעשות את זה. ולא רב מרדכי אליהו, ולא רב ביגון, ולא רב קוק, ולא אף אחד אחר בעולם. יש בי יכולת ללמוד ככה, שאף אחד לא כלל את זה. ולא ידע את זה. הם ידעו הרבה יותר, ויש להם מעלות הרבה יותר ממה שיש לי. אבל לא כמו שיש לי. לי יש משהו שאין אפשר לאף אחד אחר. צורת ההסתכלות, הבנה שלי בתורה, היא מיוחדת. אין עוד אחת כמוה. יש אחרים יותר טובים, יותר מעניינים, יותר נשגבים, יותר עמוקים, יותר שלמים, יותר כלליים, יותר הכל, אבל לא כמו שלי. ואם כן, הוא מגדיל את תורה ממש בלימודו. אז כשאתה לומד תורה, אתה לא מבין שאתה בקושי מחבר אותיות. אבל כשאתה לא מבין, ואיך שאתה קולט את זה, אתה לומד, אז אתה מגדיל תורה ממש בלימודו. וכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שיגדיל התורה, הדרך הישר הוא שילמד אדם מצד אהבתו אל האור הגדול שרוצה השם יתברך בגילוי מציאותו. שיגדיל יותר, שיגדל יותר ויותר. ומכל שכן, לחדש בתורה. לא מדובר שיש לי איזה חידושים גדולים. סתם איך אני קולט סיפור על אברהם אבינו. אף אחד אחר לא קולט אותו ככה. האם יש לי גם מה לחדש? שהוא ודאי הגדלת התורה ממש, באור כפול. כן, מה השאלה?
כשמברכים
על בריאות, קטנות, ואפילו עובדי כוכבים, מה פשר ברכה
הזו,
אם
אין מבחינה רוחנית, יופי,
כן, נכון, אז זה שאלה טובה. התשובה היא, זה שאנחנו מברכים מה שזה עושה עלינו רושם. אנחנו מברכים לא סתם על היות, אלא מה עושה עלינו רושם. זאת אומרת, זה תלוי בנו, איך אנחנו קולטים. ואם אדם יפה, אז זה שעכשיו אני הייתי מברך עליו, היה מופיע בתקופה אחרת, או בארץ אחרת, אז אף אחד לא היה מברך עליו. יש ביפן, יש תמונה של מונה ליזה, אתם יודעים את זה, שצייר את זה ליאונרדו דה וינצ'י. אז הג'קונדה, זה אחד השמות של התמונה הזאת, שהיא נמצאת בלובר, זה הדוגמה לשיא היופי. בתקופה של ליאונרדו דה וינצ'י. וביפן יש ג'קונדה או מונה ליזה משלהם. צייר את התמונה הזאת אוטמארו אקוטגאווה, והיא נקראת יפהפייה או סומה. יש תמונה כזאת, יפהפייה או סומה. ואתם יכולים להסתכל בתמונה הזאת. יהיו בקושי נותנים לה להיות פיליפינית פה בארץ אצל זקנה סיעודית. לא יהיו נותנים לה. אולי בסדר ככה, לא נורא. אצלה מג'קונדה. אצלנו
היא...
כן, וגם מונה ליזה עצמה לא משהו. כנראה לא יהיו מפרסמים אותה כן. אז על מי היינו מברכים? כשאתה פוגש את זה, ברכה שקיימת, שזה נכון, אז על מי הייתי מברך? אלא ודאי שאני מברך על משהו שנגלה לי בתקופה הזאת, בזמן הזה, לעיניי. התשובה לשם. אז בואו בינתיים נמשיך. כן? בבקשה. רבי
נחמן מברסלב אומר, היום שאדם נברא, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול להתקיים בלעדיו. אבל לפעמים אדם נברא, בעולם הזה, זה נכון.
אתה זוכר איפה הוא אומר את זה? זה אמירה יפה, נכון, אבל...
הוא יכול לבדוק את זה למעלה.
כן, זה...
אבל אדם יכול נברא
בצורה אוטומטית, הוא נברא בצורה מסירה.
הוא לא עם הזמן צריך
את הקבוצה לטעות, אז צריך להתקיים שזהו נברא. הוא נברא
עם חלק פחות, או עם משהו
כן.
שמחסיר אותו.
אז נכון, השאלה, כן, כזאת, שישנם אנשים שנולדים עם בעלי אימומים, או יש להם איזשהם פגיעות. כל זה זה מדבר על מחלות. מחלות כמובן זה דבר שהוא עצמו בעיה מאוד גדולה. אבל מישהו שיש לו באמת, גם מישהו שיש לו מחלה והוא יכול להתרפות, אז שיתרפא. אבל אם הוא לא יכול, אז הוא צריך ללמוד לשמוח ולקבל את עצמו ולאהוב את עצמו עם המחלה. ארבע ב' אומר שפת אמת. כל אדם נברא על דבר מיוחד. מה שאי אפשר לאדם אחר לתקן, רק הוא. יש בך משהו שאף אחד בעולם לא יכול לעשות אותו. אין מישהו שיעשה. את הדבר הזה צריך לאהוב. צריך לחפש במה אני שונה, במה אני מיוחד, מה יש בי. ולאהוב, וללמוד לאהוב, לקבל, לשמוח עם זה. נמשיך? ואף על פי כן, כשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, שעיקר לבטל עבודתו לכלל ישראל. זאת אומרת, וכמובן שכל זה, את האהבה שלי אליי, אני רוצה להביא את זה, להגדיל את זה, להפשיט את זה על הכלל, על כלל ישראל, על עולם כולו, על ההוויה, כמו שהרב אומר פה. אבל זה תמיד חייב להתחיל ממני והלאה. אדם שהוא לא עושה את זה, אדם שהוא לא מצליח לתקן את עצמו או לאהוב את עצמו, אז יש לו גם אחר כך בעיה גם עם ההרגשה, פתאום אין לו רגש כלפי בן זוג וילדיו, זה אותו עיקרון. אז אתה צריך לדעת מראש, אני אוהב את עצמי כחלק מהופעה הישראלית, כביטוי לכלל ישראל, כמשהו שאחר כך בסופו של דבר מרים את הכלל, תמיד מקשרים את זה לכלל, ככה כמו שעכשיו אמר פה שפת אמת. וזה שאמר, והיו רגליי מביאות לבתי כנסיות וכולי, השייכות לפי אם בחוקותיי תלכו וכולי, שמי שאינו חפץ לגמרי הוא רק להיות בטל השם יתברך, ודאי שהוא רק על ידי ביטול כלל, לכלל ישראל. זאת אומרת שכשאדם מתבטל להשם, הוא צריך להתבטל דרך כלל ישראל. זה הרעיון. אבל כמובן, שזה לא על ידי מחיקה עצמית. שאתה מבין שאתה לא בן אדם שהוא אוטונומי חי בעולם, אלא אתה גילוי של הכלל, שהכלל הזה מתבטא ביופי שלך, בחוכמה שלך, במיוחדות שלך, גם אם אני לא הכי חכם בעולם, אבל יש משהו שהוא חוכמה שלי שהיא לא דומה לאף אחד. אבל החוכמה הזאת היא ביטוי של כלל ישראל, ואני אוהב את זה, שמח עם זה. כן, בבקשה.
אז זה מסתדר עם עניין של גלגולים.
כן, זה בדיוק מסתדר, שאני אוהב את עצמי כהופעה של הרבה עם ישראל, שנמשכת בזמנים שונים, גלגולים שונים, הופעות שונות, אבל כל זה, כל גלגול, כל הופעה, אני אוהב אותו. אוהב את עצמי, וגם אוהב את אותך, גם אני אוהב אותך. אני מסתכל עליך, ואני מבין שאין כמוך, אין עוד אחד, גם אם יש לך אח תאום, אתם שונים. ואני אוהב אותך כפי שאתה, ונהנה ממך, כן, איך שזה. אתם יודעים, זה דבר שמאוד חשוב לנו ללמוד, כדי... אם אנחנו, אתם זוכרים שאנחנו בדרך למידת השמחה, כדי להיות שמח, זה אחד הדברים שהם מעכבים מאוד שמחה של אדם, את התחושה של עושר שלו, של הנאה מהחיים, של חדוות החיים. מה שמעכב אותו זה המלאכי חבלה שמסתכלים ואומרים, אתה לא שווה, אתה לא שווה. אז פעם הבאה שאתם תסתכלו בראי, והמחשבה הזאת תעורר אצלכם, ותחשבו שיש לכם מעט מדי שערות על הראש, או שיש יותר מדי קמטים, או יש אוזניים גדולות מדי, או שיניים עקומות, או עוד כל מיני דברים שיש לנו מה להגיד לעצמנו. אז פשוט... מחשבות הללו, תשרפו אותם. נעצור כאן.